טוב, אני אחזור בקצרה כדי להתקדם בנושא שבו אנחנו עוסקים. אנחנו ממש בהקשר של ספר יחזקאל, זה המקום אני חושב הכי נכון בתנ"ך לעסוק בזה, עסקנו בבקעה מול הר. בעבר בעבר בתחילת הספר ראינו את התכונות המיוחדות לטובה של בבל בתור המקום של החיזיון, שדווקא בו יחזקאל יכול היה לזכות לרוח הקודש שליד ארץ ישראל, של אזור גן עדן. עכשיו אנחנו במערכה הזאת רואים בחינה הפוכה של בבל, והיא העומק שלה, שזה בעצם גם השפלות שלה. אז מה שראינו זה ככה, שקודם כל באופן כללי בתנ"ך, בשיגרא דלישנא של התנ"ך, הגובה זה קרבה להשם, הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול בשמיים, כשהוא משרה שכינתו הזה על, על ההרים, על הר סיני או על הר המוריה. כל מדרשי חז"ל שההרים התווכחו איפה השם ישרה שכינתו, וקמתה ועליתה. תמיד הלמעלה זה הצד הטוב הקרוב להשם, הלמטה זה בעצם ירידה, התרחקות מהקדוש ברוך הוא, גם הלשון הרבה פעמים וירד, וירד יהודה, אבל גם מה שנמצא הכי למטה אפשר להגיד בתנ"ך זה השאול תחת הארץ. אז מבחינת הקורדינטות הכלליות, למעלה זה לעלות אל השם, ולמטה זה לרדת, להתרחק הרבה לאזורי העין, הרשעה וההיעדר. באמת, ארץ ישראל היא נקראת ארץ הרים בתורה, והיא מונגדת לאזורים הרשעים, החוטאים, הם בעצם אזורי הבקעה. זה גם בבל, זה מצרים, זה סדום, זה השיטים, זה עמק החור, עמק ישראל גם, אנחנו פוגשים את אחאב שם. זה ממש, אמרנו כשמו אוסקר, כתוב בגמרא, לך תראה מה הם עושים שם בקרחי הים, שם למטה, וי וי וי, תצלן לאוזנינו. אז זה באופן כללי. עכשיו בבל, חז"ל, ממש יש הרבה על בבל, ולא סתם, כי היינו שם, שם צור מחצבתנו, ושם גלינו, ושם בעצם נכתב התלמוד הבבלי. ומאוסף הגמרות והפירושים וזה של בבל ממש עולה מערכה שלמה על העומק של בבל ועל המשמעויות הבאמת קשות, הלא לטובה של זה. זה ממש היסטוריה המוסכמת בדברי חז"ל, זה מעוגן מאוד בספר בראשית, שבעצם המבול הביא את האנושות לבבל. למה? אז רש"י, ראינו את זה בראשית, כותב מבול שבילה את הכל, בלבל את הכל, הוביל את הכל מן הגבוה לנמוך. והביאם לבבל שהיא עמוקה. לכך נקראת שנער שנענרו לשם מתי מבול. מה? כן. אבל בעצם כל האנושות שהייתה, אם תחפש איפה היא היום, היא שמה, בבבל. כן, ארכיאולוגי. עד כדי כך, שחז"ל במסכת שבת אומרים, מי שאוכל עם ההפרה של בבל, כאילו אוכל שקצים ורמסים, כאילו אוכל את אבותיו, זה הלשונות בגמרא שם. כי שם זה בבל, כאילו בבל, זה בעצם, מה זה קודם כל היסטורית, מתי לראשונה התחלנו לשמוע עליה? בעקבות המבול. אבל לפני שאנחנו פוגשים את האנשים שם בבקעת שנער, הם בעצם הגיעו למקום שכל המבול סחף אליו את הכל. הבאנו גם מקורות על זה, שבעצם גם הטבעה היא כאילו, לפי זה ההיסטוריה הזאת של חז"ל, אז בעצם המים זה ממש כבר הופך להיות שאול פיזי בבל במובן הזה. כי מה זה שאול? בתנ"ך זה המקום של המתים, שכולם נאספים שם ו... גם זה עוד מעט נזכיר, יש פרק מפורש של בבל בתור שאול, הזכרנו את זה. אבל בעצם ההיסטוריה, לפי המבט שחז"ל מלמדים אותנו, שוב, ממש על בסיס המסורת והפסוקים, אז בעצם אומרים שהמים לקחו את כולם ממקום גבוה ונמוך, זה גם את המתים, וזה גם בעצם הטבע, כנראה זה הסיבה שהלכה לשם אל הרי הררת, שהם בעצם הערים הגבוהים שליד המקום הנמוך בעולם. כל זה קצת הבאנו מקורות ודברים ו... אז בבל זה משהו יותר פיזי, איזה מין שאול כזה, המקום שבו נמצא כל העולם המת. וגם אחר כך העולם משם התחיל לייסד את עצמו שוב, וניסה לייסד את עצמו על הבקעה הזאת. עכשיו זה ניגוד, הדגשנו את זה, זה ניגוד מאוד גדול למבט ההיסטוריוגרפי, הגיאופוליטי הפשוט על בבל. כי סתם ככה כולם, כתוב כל הדרכים מובילות לרומא, כל הדרכים מובילות לבבל או מצרים. זה המקום הכי טוב, הכי פורה, וזה שהמים שם, זה שהוא המקום הנמוך בעולם, זה לכאורה ממש ממש טוב. בוא נלך לשם, בוא נגור שם גם. מסכת פסחים, שוב, אני... לא, אני אומר, כל המבט הזה על בבל בתור המקום השפל, הנמוך, הבעייתי, השאול של העולם, זה הצד ההפוך מהמבט האנושי, ריאלי, לכאורה רגיל, שאומר שזה המקום הכי טוב ופורה ושופע, ולכן גם מתקדם, ויש המון... נכון. לא, אני אומר, זה... כן, כלומר, הרבה פעמים זה בגלל זה, אז גם יש שם חטאים. בדיוק, השאלה מה זה התקדמות? מה זה התקדמות? נגיד טעם, בעיניים הדעיות וזה, אז המון מסבירים שדווקא בנערות הכי גדולים, אז היה צריך כמה ממלכות גדולות ומאוד מתקדמות ומפותחות, כי היה צריך המון מערכות של ללמוד איך לעשות סחרים וביחד וזה. זה לא איזה נחל שאתה בכל מקרה לוקח בדלי, אלא זה נהר אדיר, שצריך ממש ממלכה כדי לנהל אותו, ומי שולט עליו, ומי קובע, מי לידו, ומי לא, זה כאילו דוחף לפריון ולעוצמה אנושית. אבל חז"ל... נכון. נכון, ממש. נכון, ממש. ממש סוגיה דומה במובן הזה. זה המקומות הפוריים, אבל דווקא הנמוכים, מכל הבחינות. חז"ל, הבאנו את זה, סרט פסחים פייזיין, אומרים שלא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא בגלל שהיא שאול, אלא מפני שעמוקה כשאול, שנאמר, מיד שאול אפדם, ממוות אגלם. אז זה פסוק שכתוב בהושע, מיד שאול אפדם. וחז"ל בעצם קוראים את זה כאילו כפשוטו, הייתי אומר, מיד שאול אפדם. בואו נחשוב, איפה זה שאול בעולם? לך תראה איפה זה מקום המתים בעולם. איפה זה מקום המתים בעולם? זה בבל, שם מתו, שם, זה, שם העולם המת. לשם התאסף. זה כבר גם מעלה, אני חושב, בי זה ממש שאלה מחדש, הבנה, מה זה שחזקאל, שמוקח אותו לבקעה מלאה עצמות. לפי כל המאמרים האלה של חז"ל, שזה שאול, שזה שם מי שאוכל את ה... עפר אוכל את בשר אבותיו, אוכל שקצים ורמסים, כי בעצם הכל שם בשר מתים, אז הוא פשוט ראה, השם חשף לו את הרובד מתחת, מה שרואה מתחת פני השטח, אז השם גילה לו מה שקורה שם בבבל. בכל מקרה, לשם השם הוריד את ישראל. לאתגר הגדול הזה, לשפע החומרי מצד אחד, להראות גן עדן מצד אחד, למקום החיזיון הקרוב לארץ ישראל, על גבול ארץ ישראל, דברים שהיינו בעבר, אבל מצד שני, אלא... הגלות לוקחת אותנו כמו המבול אל המקום הנמוך בעולם. יש, ראינו שיש פרק שלם על זה בישעיהו י"ד. ישעיהו י"ד זה ממש משל שלם שמדמה את מלך בבל כי יושב בשאול וכולם סביבו ושמחים איתו ושמחים כאילו לא איתו, שמחים שהוא ירד לשם ושם כתוב, וזה כבר לוקח אותנו לנושא שאנחנו מתקדם ממנו עכשיו, שם כתוב על מלך בבל, ואתה אמרת בלבבך, השמיים אעלה, ממעל לכוכבי אל ערים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון. פסוק חד וחריף וגדול שאומר, אתה, מה היה גם הסיטואציה שמלך בבל קרס אחרי כל האימפריה האדירה שהוא הקים, ואז כולם שמחים. אומר השם מפי הנביא למלך בבל, מה רצית בעצם בכל מסעות הכיבושים שלך? רצית דבר אחד, לעלות אל ירכתי מועד, בהר מועד אל ירכתי צפון. כלומר, כל הכיבושים הייתה לך המטרה בעצם לעלות. הלשון שם, השמיים האלה ממעל כוכבי אל ערים כסאי. איך עולים לשמיים? איך שולטים על הכוכבים? ישעיהו י"ד, זה פסוק, יוצא בערך ט"ז, לא יודע. כן, זה באמת חשוב מאוד לפתוח. אז שם בעצם כי הנביא אומר, מה מלך בבל שהוא במקום העמוק כשאול רוצה? אל תחשוב שהוא רק רוצה להשתקע שם כמו בני שנער וזה. הוא רוצה לעלות לשמיים וישלוט על הכוכבים. איך הוא עושה את זה? הלך לכבוש את ארץ ישראל. זה מה שחשבת? בום, נפלת חזרה לשאול, לבבל וכולם סביבך ונמקים איתך בקבר. ממש, זה נראה לי, יונתן, פעם שעבר לא קישרתי, שממש פרק מקביל לזה, זה אצלנו ביחזקאל, ל"ב. בנבואות למצרים, אז גם יש נבואה למצרים על שמצרים יורדי בור עם כל העמים שהיא כבשה, וזה אתם יכולים גם לפתוח, פרק ל"ב, החצי השני שלו אצלנו ביחזקאל, ממש גם כן מצרים ששוב פעם מקום עמוק, היא בקעה, בלשון של פעם, כלומר מקום עמוק ונמוך, אז גם שם מצרים, כמו בבל בישעיהו י"ד, ככה מצרים בתור יורדי בור, שאול פוגשת שם את כל המלכים, אם אתה רוצה לפגוש את כל ה... מתים, את כל מי שההיסטוריה פלטה אותו, לך לבבל. וזה מאוד מאוד חזק הדבר הזה, שמלך בבל הוא ציפה לעלות אל ארץ ישראל. אני אזכיר בקצרה את ההשפעות הזה במידות ובמוסר שראינו. חז"ל אומרים משהו מפתיע מאוד, מסכת קידושין, ממתה, שבבל נטלה 9 קבין של עניות מתוך 10 שיש בעולם, ושוב, עומד אדם ואומר, זה המקום העשיר ביותר שיש, ארץ האנושות. מה זה אומר, שם אתה מדבר 9 קבין של עניות? מסביר שם המהר"ל בחידושי אגדות, לא הבנת, תכונת הנפש של בבל היא, עניות זה תכונת נפש, זה לא עכשיו כמה ממון יש לך, זה תכונת נפש, המקום השפל ביותר, הנמוך ביותר פיזית, הקרוב ביותר למטה, הוא מגדל תכונה של שפלות רוח, של עניות, כמו עני שהוא שפל ומח. אז יכול להיות שהם עשירים מאוד, אבל תכונת נפש שלהם היא של שפלות, של בהמיות, של הסתכלות למטה. הבאנו את היערות דבש, שאומר משהו ממש מפליא, יש לו מערכות שלמות על זה. הוא אומר שבהרבה מקומות, בכללי יש לו שיטה כזאת, שבהרבה מקומות אתה תמצא כשפים. אנחנו לא מבינים את הכוח של זה, אבל בהרבה חטאים בתנך היו מעורבים כשפים, כלומר הכחשת התערבות מאחורי הקלעים, אם הייתי לא יודע, מה? נכון, נכון, שם זה קסם, נכון? כשפים זה בדרך כלל, נגידו, יש לו מערכה על כל הענקים שבעצם היה מעשה כשפים. הזכרנו את זה. אז הוא אומר שבעצם המקום הכי הכי מתאים לכשפים, השר של הכשפים זה שר הארץ. ככל שאתה יורד נמוך יותר, אתה יותר קרוב לשר הכשפים. הוא אומר שכל מה שרצו לעשות שם במגדל בבל זה בעצם להיאחז בשר הארץ הזה. כלומר, כמה שיותר נמוך למטה, שם אתה מצליח לשנות, לגעת בעצבים החשופים של הבריאה, ואיתם לנסות לשחק. זה כאילו כבר מבחינות רוחניות. נקודה אחרונה, שהיא בעצם במסגרת החזרה, מה שראינו פעם שעברה, מסכת זבחים גם, אמירה מאוד מאוד חדה וחשובה לענייננו, זבחים קופיות ג', רבי אבא הוא אומר, למה נקרא שמה שנער שמנערת עשיריה? כלומר, באמת יש המון עשירים, אבל שנער זה מנערת אותם. ושוב פעם, אתה עומד ותמה, רגע, מה זאת אומרת? הפוך, זה המקום שמנקז את כל השפע מבחינה ריאלית. המהר"ל שמסביר באופן מאוד יפה, הוא אומר, יש פה עליונים למטה ותחתונים למעלה. כלומר, הוא אומר, השפע יורד למעלה, בערים, ככה זה הרי דרך העולם, כל הנערות באים מהגשם שבא מלמעלה, ולכן למרות שנראה לך בעיניים של אנוש, שהשפע יורד ומיד בורח משם, לא, איפה שהשפע יורד, שם זה מקום השפע, ואתה תראה שהשפע יחזור לשם. לעומת זאת, המקומות הנמוכים ביותר, בעצם השפע מגיע לשם, אבל גם לא, לא באופן עצמאי, עצמי, אלא באופן מקרי ממילאי, זה לא המקום שמקבל את הברכה, ולכן בגלל שהוא נמוך גם הברכה תלך ממנו והלאה. אמרנו שזה פלא, שזה פלא שההיסטוריה הגשימה את זה. כלומר שבימינו באמת המקומות האלה של בבל ומצרים מעניים בעולם, והמקום הזה של ההרים, שבו עכשיו בצד הזה בעצם נעסוק עכשיו, בארץ ישראל, הברכה באה אליו. אז זה בעצם היה הצד של בבל. מפה אני רוצה לעבור להשלמה של העניין, וזה לבחון את הצד של הגובה, של הגבהות והגובה והעליונות של ארץ ישראל. אז אי אפשר שלא להתחיל מהגמרא בסנהדרין, ממש שיעור גמרות, יש המון על בבל. סנהדרין למד ח'. אגב, סליחה עם הדף מקורות, אני ממש אעשה לחזור לזה. יצאתי מהבידוד לפה, אז לא כל כך היה איפה ואיך לעשות את זה. אז סנהדרין למד ח'. אמר רב הושעיה משמי דרב, אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל, ואיבריו משאר ארצות. כלומר, אם אתה רוצה לדעת, האדם הראשון, אבי ההיסטוריה, אבי האנושות, ממה הוא, מנסתם מבחינה רוחנית, עשוי, אז גופו, כלומר, הצד החומרי שלו מבבל, וזה ממש מזכיר את היערות דבש, את הארציות, אז שם זה תמצית הארציות, וראשו מארץ ישראל. כלומר, לא סתם זה מקומות סמוכים, אמרנו, בבל זה בעצם הגבול של ארץ ישראל. שני מקומות משלימים את הלמטה ואת הלמעלה של האדם הראשון. ואיבריו משאר ארצות, זה די אומר, אם אני מבין נכון, אולי לא, זה די אומר שבעצם מי שישלוט על זה, על הציר הזה של הבן גבהות, אני מחוץ פה, מי שישלוט על הציר הזה של בן בבל לארץ ישראל, אז בעצם מתפשט על שאר ארצות, והם יהיו כ, לא יודע, כרקחות וטבחות לכל או בבל או ארץ ישראל. אבל אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל. עוד נאמר במסכת שבת, בדף קוף במי, שם נאמר דבר מאוד מיוחד, שהמים של בבל, של הפרט, של בעצם כל השפע שם, חוזרים ועולים בתוך הארץ איכשהו, אל מעיין אין איתם. זה ממש, כאילו, שוב פעם, בחזל יש לזה הרבה, שככה זה בפועל, אני לא חושב שמישהו מבין היום איך זה קורה, או למה, או האם הכוונה הרוחני או פיזי. בקיצור, אני לא מבין בזה כלום בכל אופן, אבל יש כל סוגיה שלמה בכמה מקומות, של סולמה דה פרט, ומקשרים את זה לשיטים שמתחת המזבח, שבעצם יש קשר גדול בין ירושלים לבין הפרט, שהוא שוב המקום הנמוך ביותר. יש ממש דירוג בחזל שכל המים של העולם הם עם קשר אל הפרט, והמים האלה עולים חזרה אל ירושלים אל איתם. אני חושב שהשורשים התנכיים של זה, זה בעצם כל הנושא של הנהר יצא מבית השם. הרי אם יש ארבע נהרות, וגן עדן אנחנו יודעים, אני אומר את זה עכשיו כאקסיומה, אבל יש איזה לא מעט מקורות בתנך והלאה, שבעצם גן עדן זה בהר המוריה, ככה תרגום יונתן שם מתרגם, אז איכשהו צריך לצאת נהר, ואנחנו יודעים שגם העתיד לבוא, התחדש נהר מאוד גדול בפלאי מירושלים, אז איכשהו משם יוצא נהר ויורד אל, מתפצל או מראש יוצר שני מוקדים של שפע בצפון ארץ ישראל ובדרום. שורה תחתונה, חז"ל בכמה מקומות עסקו בקשר הזה הפנימי, אבל שהמים של הפרט, שמברכים לכאורה את האזור שם, לא, הם בעצם הולכים ואחר כך מברכים את עין איתם. למה דווקא עין איתם? זה היה המקום הגבוה מירושלים, שממנו משכו את המים למקווה של הכהן הגדול. אז מה שראינו בינתיים שבעצם כבר בתנך זה בעצם קטן מול, נמוך מול גבוה, ראינו את זה הכי ברור דיברנו על הפסוקים של מצרים, דיברנו על הפסוקים של מלך בבל שמהמקום משאול רצה לעלות לכוכבים שזה ארץ ישראל. אני אזכיר עוד מקור אחד, זה בעל הפנים יפות, בעל האפלואה, הוא אומר על רבי יוחנן שתמה איך יכול להיות שיש סבי בבבל, מה, בבל יש אריכות ימים בבבל, יש דבר כזה? ענו לו בגלל שמחשיכים מערבים לבתי כנסיות. אבל הפנים יפות, בעל הפנים יפות, זה בדברים י' א', הוא מסביר שהתמיהה היא איך יכול להיות שבבל כל כך קרובה לארץ ישראל, והיא המקום הגבוה ביותר, והיא גבוהה מכל הארצות, אני אקרא בלשונו. תמה רבי יוחנן בבבל שהיא עמוקה מכל הארצות, וארץ ישראל הסמוך לה היא גבוה מכל הארצות, ואין זמנם שווים. כאילו אומר, איך יכול להיות מקומות קרובים גיאוגרפית, ושהאנשים לא מעריכים ימים אותו דבר. אז אני לא לגמרי הבנתי מה הוא מתכוון לומר בדיוק בהקשר של הגמרא, אבל רק באתי להצביע על הדבר הזה, שכאילו הוא אומר, שוב פעם, יש פה כאילו שני אזורים שונים מתחומתם, הגבוה ביותר והנמוך ביותר, וכמובן את הגמרא של האדם הראשון. עכשיו, מה זה אומר, זה מבחינתי הסיום, הנקודה שרציתי טיפה לעסוק בה, מה זה אומר שארץ ישראל זה המקום הגבוה? האם זה נכון? אולי זה, הרי זה, תסתכל בעולם, ארץ ישראל יש הרבה 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 מקומות הרבה יותר גבוהים, כולל באזור.
זה מעניין שבכלל מדעית,
נכון,
בעולם
נמצא בארץ ישראל. נכון, נכון. זה כאילו, כמה אמרו לי מערכה על זה, שירושלים היא המקום הגבוה ביותר, הכוונה היא המקום הגבוה שמעל המקום הנמוך ביותר בעולם. כלומר, כך, הבנת? כאילו, זה סברה יפה.
מה שאמרת
מקודם
על
הרי הרד. נכון, זה בדיוק הפוך מהרד, נכון. הרי הרד זה הערים הגבוהים שליד המקום הנמוך, לא ביותר, אבל הנמוך, בוא נגיד.
זה הפוך, בדיקת בבל, זה המקום הכי נמוך ליד המקום הכי, ליד הערים הכי גבוהים.
אבל זה לא הערים הכי גבוהים, הרי הרד. כן, לא, זה בין הגבוהים, אבל לא יודע, זה, שוב, זה אני תמיד אוהב שישמוע דברים על זה, אבל לא, גם אולי כנראה, צריך לומר שבבל הייתה הכי עמוקה עד סדום. כאילו במבולי הייתה הכי עמוקה, אבל בסדום היה המלך נהיה הכי עמוק. לא יודע, הקיצור יש לזה כל מיני שיקולים וחשבונות וזה, חשבונות יפים, גיאוגרפיים כאלה וזה. בתנך בכמה מקומות, אנחנו רואים שירושלים היא גבוהה במיוחד במיוחד, והייתי מוסיף עוד כמה במיוחד. שלושה מהם ביחזקאל. ועל זה אני רוצה איך להבין את זה. כלומר, באמת אנחנו אומרים לנו זה... אז אני אזכיר, בואו נתחיל מיחזקאל, כי אנחנו ביחזקאל. פרק י"ז, במשל של הארז והגפן, אז בסוף המשל, פרק י"ז פסוק כ"ב, השם אומר שהוא יקטוף את הארז על הר גבוה ותלול. בהר מרום ישראל השתלנו, ואתה תמע, הר גבוה ותלול זה לא בדיוק ההגדרה של ירושלים. לא? אתה עושה לי, מה? אבל יש ערים מסביבה, קיצור, יש יותר גבוהים וזה, זה לא... הר מרום ישראל, זה גם נשמע ההר הכי גבוה. אותו דבר בפרק כף. בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום השם, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו. אני חושב שאולי יותר משניהם, בתחילת פרק מ', בחזון העתידי, אז הוא כותב, במראות אלוקים מביאני אל ארץ ישראל והניחני אל הר גבוה מאוד. כלומר, יש פה הנביא עומד בבבל, והוא כמו מלך בבל, כמו שכתוב ישעיהו י"ד, הוא עומד ומסתכל שם למעלה, מה קורה, הוא הרבה פעמים שר פניך אל הרי ישראל. אמרנו שהביטוי הרים, בכללי מופיע הרבה בספר יחזקאל, בערך 30 פעם. הוא מסתכל למעלה והשם אומר לו, בהר הגבוה, מאוד גבוה הזה, שם יהיה בית המקדש. מה מאוד גבוה בירושלים? הר גבוה מאוד. ישעיהו נאמר כבר יותר מזה. נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות. זה פסוק שהפשט שלו אומר, ירושלים תהיה גבוהה מכולם. בסדר, בסדר. יכול להיות שיהיה עכשיו לא, אבל אם יהיה עכשיו, אז כאילו אחד משניים, או שתסביר בעצם מה יהיה אז, או אם יהיה עכשיו לא ובעתיד ככה, אז זה בסדר, כי אז על המדרגה הזאת הנביאים מדברים כל הזמן. אותו דבר בישעיהו מם, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. שוב, מה זה כינוי לירושלים? על הר גבוה, אתה הולך פה, כל שדרת הער יש פה הרבה, ערים הרבה יותר גבוהים. ירושלים עצמה נקראת מאידך גיסא, נגיד בתור סתירה, ובין כתפיו שכן. שבאופן הכי פשוט גיאוגרפי, אז יש את שדרת הער של ישראל, יש את היהודה שהוא גבוה ממנה, חברון וזה, ויש את הר אפרים, ערים גבוהים ממנה, בעצם זה איזה מין שקע בתוך הערים, במובן הזה בין כתפיו שכן, אז זה בעצם ההר הלא הכי גבוה. חז"ל יש הרבה על זה שהר המוריה הוא לא הכי גבוה, אבל רואים שהנביאים אומרים, על הר גבוה עלי חבשר ציון, יחזקאל שלוש פעמים, גם במיכה, גם בישעיהו לעתיד, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות. אז באמת, בזכריה מתברר העניין. מתברר שבאמת תהיה תופעה שהנביאים מצביעים עליה כבר עכשיו בתור עובדה, אבל היא תתרחש בעתיד. גם בישעיהו ובמיכה, כמו שיונתן אומר, זה באמת המשמעות, שזה יהיה בעתיד. כלומר, יש תכונה בירושלים שבעתיד היא תהפוך למקום הגבוה ביותר. זכריה, זכריה י"ד, פסוק י', כתוב, יסוב כל הארץ כערבה מגבר לרימון, נגב ירושלים, כלומר, סביב ירושלים יהיה השטחה מאוד גדולה, הכל יהיה כמו איזה ערבה משור אחד גדול, ורעמה וישבה תחתיה. רש"י אומר, יהיה כל העולם כולו מישור וירושלים הר כדי שתראה גבוהה על הכל. אברבנאל אומר, הוא מתלבט אם זה בחינה רוחנית או בפועל, הוא אומר, על הצד שזה בפועל, וזה הצד שאנחנו נוקטים, כמו שאתם מבינים, אבל אני חושב שזה ממש פשט הנביאים, עוד מעט נראה, או שיעשה אותו הקדוש ברוך הוא דרך פלא כדי שתהיה ירושלים המקום היותר גבוה מכל הארץ. ככה חז"ל אמרו במסכת בבא בתרא, על הפסוק הזה בזכריה, עתיד הקדוש ברוך הוא להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה, שנאמר ורעמה וישבה תחתיה. אגב, חשבתי זה ממש יפה, שפרסה זה בעצם מידת אורך הכי ארוכה, נכון? צודק? נראה לי. זה 3.6 קילומטר. אם זה היה שתי פרסאות, אז ירושלים עדיין לא הייתה המקום הגבוה בעולם. שתי פרסאות זה עדיין פחות מהאברסט, שהוא בערך 8. 3 פרסאות זה עוקף אותו. אז כאילו הוא אומר, ירושלים תהיה... מה? כן. כן. כשאתה אמרת, זה היה נשמע לי יותר צורם, לא רואה, זה בדיוק מה שאמרתי. כן, וזה זה, זה מאמר חזר ידוע, כן, בקידושין, וקמתה ועלית למקום אשר יבחר השם. אז גם פה חזר כבר שמים מרקר על וקמתה ועלית. מה זה ועלית? ואם אני עכשיו בעל חצור. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. הרמת ואלי, אני לקראת סיום אזכיר אותו, הוא אומר, אל תטעה, זה מדובר בממש. נפתח אותו שנייה, מסגר לי. אני כבר אגיד, הוא מסגר לי. זה על אצלנו, יחזקאל מן, ויניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כיבנה עיר מנגב, אומר הרמת ואלי. וקראו גבוה מאוד, לפי שיקבע ממש ממה שהוא עתה בבניין העתיד. לרמוז על עליית המדרגות. כדכתיב והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם נכון מראש הרים ונישא ומגבעות. כלומר, אל תחשוב זה רק עליית מדרגה, אלא זה יהיה עלייה פיזית שרומזת, שכרוכה בעלייה רוחנית. אז באמת, אני וזה לא יעריך, אבל בזכריה, בפסוקים האלה של העתיד של גוג ומגוג, יש ממש פסוקים שלמים שמדברים על רעידות האדמה. בכללי יש נושא של רעידת אדמה סביב ירושלים בעתיד. ושערים יפלו, כלומר, רואים שיהיה זוהים טקטוניים, זה כתוב. ושוב, זה כתוב באיזה שבעה נבואות שבעצם ירושלים תהיה מאוד גבוהה. זה חלק מהנבואות האלה, יחד עם זכריה ויחזקאל, שיצא נהר מירושלים בעתיד. זה שוב, זה ממש פלא איך יכול לצאת נהר מירושלים, וכל כך, ככל שהוא יותר גבוה, זה יותר פלא. אבל אם נסכם את העניין, אני אגיד, יחזקאל הוא אחד המקומות המרכזיים, שלוש מקומות, שבו הוא מצביע על זה שירושלים זה הר גבוה מאוד. מה שראינו, אם אתה אוסף בעצם הבת של הנביאים, יחד עם חז"ל, הבאנו גם אברבנאל ורמת ואלי, שאומרים שהכוונה בפועל, ממש המבט על המקום הנמוך ביותר בעולם. לא עכשיו נדבר עכשיו שוב אצל המודדים, שזה ים המלח, אלא המקום הנמוך ביותר הוא השאול של התנ"ך. זה בבל, שם עם ישראל גלה. דווקא משם אמרו לנו חז"ל, שמשם יגאלו. לאן הם יגאלו? למקום הגבוה ביותר בעולם. והדיכוטומיה הזאת זה ממש ציר מרכזי בספר יחזקאל, של לדבר על הרי ישראל, לנבא על הרי ישראל. ובשפה של יחזקאל יש את הבקעה מלאה העצמות כאן, ולמד אותה הר הגבוה והתלול של העתיד לבוא ממנו יצא הנהר העתידי בארץ ישראל. זה ממש ציפייה לישועה, הדברים האלה. לא יודע מה יקרה בדיוק בזעזועים. יש איזה עוד דברים בתנ"ך שרואים שהם יקרו יחד עם הזעזועים האלה. זה מאוד מעניין לנסות להבין. כאילו, לא יודע אם להגיד גיאוגרפית, אבל רואים שיש כמה תופעות שכרוכות בזה. היום דיברנו, הזכרנו שניים, שירושלים מאוד תעלה, השאר מסביבה מאוד השתתח, ובעצם גם הזכרנו את הנהר שהוא כאילו מין מתפרץ כזה מהמקום הגבוה הזה. בסדר, אז יישר כוח, זה העניין הזה. עושה עכשיו חבורות, ואחר כך תשאירו על כפה לפקפה.